ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מביתן הברכה שבכיכר המדינה, מסיבת הפרישה של גילי ורמוט, בשיתוף החברים שלנו מהקריירה האקדמית אונו. זוכרים? המוסד האקדמי המוביל בתחום הספורט אשר מעניק כלים מהמתקדמים ביותר לבחירי ומנהלי תחום הספורט בישראל. אנחנו כאן נספר לכם שהקורונה אמנם פגעה בהרבה מאוד דברים, אבל גם לי, אני בטוח שגם להרבה מכם, קורונה גרמה להרבה אנשים לעשות חושבים לגבי ההווה והעתיד, מי הם ומה הם ומה הם רוצים להיות, לכן ניתן לראות עלייה משמעותית במספר הסטודנטים הנרשמים לתואר אצלם למשל. קריירה אקדמית אונו מציעה למאזיני הפודיום ארבעה מסלולי לימוד. מסלול ראשון, תואר ראשון, BA בחינוך ובחברה, עם התמחות בספורט, תואר שהרבה ספורטאים בכירים, כמו סיפרנו לכם כבר, גלאזר, עידן ור, עידן דירם, אפיק ניסים כבר השלימו בהצלחה ומרוצים עד הגג, אבל לא רק, אם אתם למשל רוצים להפוך את האהבה שלכם לספורט למקצוע, יש לי חבר שעשה את זה בקריירה האקדמית אונו, יש גם שני מסלולים ייחודיים ופרקטיים של תואר שני בספורט. שימו לב, תואר שני MBA במנהל עסקים, התמחות בניהול ספורט, מתאים לכל אלה שרוצים לנהל אגודות, איגודים, מחלקות ספורט ברשויות המקומיות, או להפוך ליזם, ספורטק, ולהוביל יזמות עסקית בספורט. תואר שני, ייחודי נוסף, הוא MA בחינוך עם הכשרה בספורט, המציע למאמנים ולמורים בחינוך גופני, פרקטיקות אימון מקצועיות, מנטליות וטכנולוגיות כדי למנף את הספורט בפלטפורמה, כפלטפורמה חינוכית. הקריירה האקדמית אונו היא גם היחידה בישראל שמציעה תואר ראשון בספורטרפיה. האהבות הגדולות שלך, שלך, ספורט וטיפול. מאמין, מאמינה, ספורט יכול לשנות לאנשים את החיים. התואר הזה יאפשר לכם לשלב ביניהם, להפוך את זה למקצוע. בהמשך אנחנו נסביר לכם כל פעם קצת יותר על אחד המסלולים. יאללה, מאזיני הפודיום, אהבו את התוכניות של הקריירה האקדמית אז, ואני בטוח שגם עכשיו, אז התקשרו 03-531-1888, 03-531-1888, כל זה אתם יכולים כדי לברר עוד פרטים ולהירשם למסלול חיים חדש ומרענן, הכל גם אפשרי באתר www.ono.ac.co.il. מכירים את אלה שלא יודעים להקריא? דומיין, www.ono.ac.il. אוקיי, אונו, O-N-O. אז יאללה, מלא פרקים עלו בשבוע האחרון, ועכשיו לא נציק לכם, גם שחרר את הדוב, פשוט תחפשו, תדרגו, תהנו, כל מה שאתם רוצים, אנחנו פה. גילי ורמוט גם פה, ועוד הפתעות, איתי, תן בראש! שלום אורי אוזן.
שלום אורן, בוקר טוב.
אלן זיטו, הידוע בכינוי זיטו, ליאור קיינן, היה כבר כמה פרקים, עוד מעט תגלו למה הוא פה. אלן גילי ורמוט.
בוקר טוב.
תשמע, עשית לנו אתגר. פרשת מכדורגל, ודיברו איתך ממלא מקומות, כי אתה כזה נחמד כזה, וכשאתה פורש, אתה צריך לתת לכולם, והכל בסדר. מה שאמרנו, וסיכמנו על זה שנחכה קצת, אבל אז ננסה לעשות שואו, ננסה לנצח את כל האחרים, כאילו בלעדיות וראשוניות אין לנו, איבדנו אותה, אבל צריך להגיב, אורי עושה לנו פה קואוצ'ינג, אז עזוב את זה שהבאנו איש כדורגל שתמיד פה, שתוכלו להשוות, לא יודע, אורי גם יש לו סיפור על איך הוא פגש אותך לראשונה.
התוודעתי אליו.
לא, באנו להרים, כן. הבאנו גם את ליאור, את זיטו, שהוא לפי השם שלו בטח אפשר לדעת, אוהד הפועל מאוד גדול, היה גם מפקד שלי בצבא, פעם אחת גם לא נתן לי להכניס מקדונלדס לאוטו שלו, ומלא דברים, והוא כבר, שמע גילי, דיברנו לא מעט על כך שתבוא, אבל זה לא יצא ולא יצא ולא יצא ולא יצא, בסוף פרשת ואז אתה בא. הוא כבר אומר לי הרבה שנים, תקשיב, סבבה, אתה מביא אנשים והכל, ספורטאי וכדורגלנים, כשוורמוט מגיע, יש לי כמה דברים שאני צריך להגיד לו. עכשיו, זיטו, חכה רגע, אנחנו עוד מעט ניתן לך את הדרשה שלך, שביום שפרשת, או יום אחרי, גילי, אורי ואני דיברנו, נתנו איזה דיאלוג עליך, ואז דיברנו, ואחד הדברים שאמרתי, זה שבגלל המהלך שעשית, שזה אגב יום השנה שלו בערך עוד עכשיו, זה היה פברואר 2015, זה מהלך כזה שלא רק אתה, אצל כולם הוא דור, הוא אולין כזה, ככה אני אמרתי, זאת אומרת, ברגע שאתה עושה דבר כזה, ועובר לקבוצה שהיא מן הסתם, היריבה הסנועה של הקבוצה שבה עשית את הדברים הכי גדולים בקריירה, בעיני הרבה אנשים מה שעשית, אני מחק זאת מילה קשה, אבל מוכתם, או, בישראל זאת אומרת קשה לראות, ואמרתי על איך שאתה ושכתר לא מעלים לאינסטגרם כמו שאתם מעלים תמונות ודברים כאלה, אז תמיד זה נבחרת, וקייזר סלאוטן, כאילו כזה, וואלה, אין באמת ההזדהות המוחלטת הזאת עם קבוצה אחת, ואמרנו את זה כי אני לפחות חושב, והכל, הלוואי שהיה את זה בישראל, שגם אם אתה עובר, עדיין תמיד יזכרו מה שהיה במקומות אחרים באותה הצורה. ואתה רצית קצת תקן אותי על הדבר הזה. ולהיכנס בי אפילו, אנחנו משקרים.
קודם כל זה קצת כבר התקהל לי, אבל קודם כל אני כן מעלה תמונות עם הפועל והכל טוב, ומן הסתם שאתה עושה מהלך כזה, אתה לוקח בחשבון את ההשלכות, ושכנראה לא תחזור בעתיד, למרות שהיו פעמים שזה ממש היה קרוב, אבל אתה לוקח בחשבון את זה, וזהו.
תראה, הכוונה שלי במה שאמרתי זה ש... שוב, אני משווה את זה למקומות אחרים, ששם הכל אחרת, אבל היית צריך, אני לא יודע אם זה יקרה, או אולי בגלל קורונה לא קורה, היה צריך להיות משהו יותר רשמי, עזוב אוהדים עכשיו, מהקבוצה, נגיד מהפועל תל אביב, נגיד זה, לא יודע, משהו קצת יותר שואו, קצת יותר, אין פה היכלי תהילה, ולא יודע, המוזיאונים פה, אורי, אתה תגיד לי, לא נראה לי שלכל קבוצה יש פה איזה...
יש וקצת.
לא, גם לא פרשתי שם.
אז מה?
גם הקורונה ואין קהל.
זה, אולי זה.
וגם פרשתי כאילו שאני יושב בבית בלי קבוצה כביכול, אז גם אין, אתה יודע, שאני משחק מול איזה קבוצה לעשות איזה טקס או משהו כזה. אז ככה זה יצא בנסיבות האלה.
נגיד
איתך. לא נורא מבחינתי.
נגיד באחד הרעיונות שעשית, אז אמרת, הבן שלי הוא עד הפועל. עכשיו, ברור שאם הבן שלך הוא עד הפועל, ברור גם מה אתה. אוקיי, בערך, או איך שרצה לקרוא לזה, ואתה כבר לא עדים, אבל מן הסתם הבן שלך לא סתם יתחיל וסמפת קבוצה מסוימת, בטח שגם בשלים האחרונות היא לא הכי מצליחה, וילדים אומרים להיות טרמפיסטים. אז נראה לי זה כן ככה הזדמנות, בגלל זה גם ליאור הגיע, ועוד מעט נשאל אותו על זה. כי אני חושב שאם כבר טעיתי, נגיד שטעיתי, אוקיי? אני יודע על זה, אז כן יש המון המון אנשים, או מזוהים עם הפועל ואוהדי הפועל, שכן היו רוצים שזה ייגמר אחרת עם הפועל, וכן היו רוצים שזה ייראה אחרת במה שקורה עכשיו, בפוסט פרישה. אולי יש דברים שגם אתה תרצה להגיד בנושא הזה, על הפועל ספציפית נגיד, ויקדמו לסיטואציה
הזאת. לא, אני אומר, קודם כל, לאורך כל הדרך, 80%, 90% מהקהל מאוד מאוד רצה שאני אחזור. יש את הגרעין הקשה, האולטרס, לא יודע כמה הם, 800, 900, 1000, אבל השאר מאוד מאוד רצו. ואחרי שפרשתי עוד יותר, היה מין זעזוע כזה שוואלה, זאת המציאות וזה לא יקרה באמת. אז עוד אנשים הצטרפו לזה, אבל הגרעין הקשה הוא המכתיב, הוא המאיים, וזה הסיטואציה, וזה בסדר אבל.
אז כדי שזאת תהיה קצת גם מסיבת פרישה והכל.
מסיבת פיג'מות.
מסיבת פיג'מות, הבאנו פה את המפקד לשעבר, שרוצה, נו, זיתו, תן, תגיד.
מאיפה מתחילים?
תראה, נתת לי 3 נקודות אתמול, אנחנו מודים פה, זה לא...
שהתחיל מההתחלה.
זה כמעט מתוסרט, אבל אני אציג אותך, כי אנחנו מדברים המון שנים. בכל, חוץ מ, אולי פרט לשנה שזה קרה, לשנה שעברת, זיתו אומר, הפועל צריכה להחזיר את ורמוט, הפועל צריכה להחזיר את ורמוט, זה שוורמוט לא חוזר זה בעיה, היא צריכה, צריך לשכוח, צריך פה, צריך שב, אז הנה מה-80%, אתה אחד מ-80%.
אז אני אגיד, אני אנסה להיות קצר, אבל בכל זאת גילי נגע בזה, אז מילה, משפט על הפועל, ואחרי זה הכל גילי. אני חושב שחלק יקרה במה שכואב לי, במה שאמר גילי, וזה כל כך נכון, מי שמנהל את הפועל תל אביב היום, זה אותם 700 אוהדים, שאגב, גילי בגדולתו, אני לא יודע בני כמה הם היו בכלל. זאת אומרת, תבין מי מנהל את המועדון הזה. זה אולי הטרגדיה שנקראת הפועל תל אביב. מנהלים אותה היום, חבורה של אוהדים, שאגב, אני מאוד מעריך אותם, אני אומר את זה גם כל פעם מחדש, אני גם מאוד מתרגש מהם, לא פעם, אבל הם לא יכולים לנהל מועדון. וזה שאישיות ספורטיבית כזאת, פורשת שלא בהפועל תל אביב, לדעתי, זה תעודת עניות בראש בראשונה למועדון ואוהדיו. זו דעתי האישית. עכשיו, בלי שאמרנו גילי, אז אני רק אגיד לך שיש לי בן 8, שאתה יודע, באבונו הוא נולד לעוד את הפועל תל אביב, ואני כאבא שמנסה להיות מעורב גם בחייו, יש לנו קלפים סופר גול. יש קלף אחד, שאני והוא שומרים, זה הקלף שלך, במדעי הפועל חיפה תקלה, ואנחנו שומרים אותו, כי שאני שואל איזה מסר אני מעביר לבן שלי, אז יש כמה מסרים, המסר הראשון תועד מועדון, אבל תדע להעריך שחקנים שהם אישיות, צנועים, אוהבים, אוהבי אדם, ושחקנים שבסופו של דבר ברמה אישית, קל לי להתחבר, וברשותך אורן, בשבילי זה גילי, לא מקועקע, לא מצועצה, צנוע, גילי, תחשב איזה שם זה, ואני חושב שבסוף, אחרי הכל, גם שחקן אדיר, שאתה אמרת, כאילו לדעתי זה שהוא ככה פרש, זה תעודת עניות לכדורגל הישראלי, ובטח לפועל תל אביב, אני מאוד מאוד מקווה שיעשו תיקון מהר, אני פה בשביל לעשות תיקון אישי, ואני מקווה שזה יצליח.
כן, זיתו מנסה להוביל פה מהלך.
אני יכול שאלה?
בטח.
אני גם רוצה להוסיף משהו, אני יכול שנייה?
כן, תתחיל כבר.
אתה יותר מנוסה, זה יברח לי תכף.
כן.
בעקבות מה שהוא אמר, אז איך שנגמרה העונה האחרונה, זה היה בשביעי לשביעי נדמה לי, 2020, מחזור אחרון, הפועל חיפה, הפועל תל אביב, בשישי ליולי, יום אחרי זה או יומיים אחרי זה, אני בדרך לאילת, ככה היה בין הקורונות, ואיציק ניסנו ומדבר איתי, שהוא שמע את הרעיון שלי אחרי המשחק, והוא היה מבסוט גם מאיך ששיחקתי וגם מהרעיון, והוא מחזיר אותי להפועל תל אביב, הוא מאוד מאוד רוצה. ואמרתי לו, שמע, אני אשמח, הכסף לא יהיה בעיה, אנחנו נסתדר בשנייה, לכם אני אומר שהייתי יכול, הייתי בא גם במשכורת חייל, ודיברנו על הבעייתיות שבקהל, הוא אמר לי, אין בעיה, נסדר את זה, כאילו, זה שטויות, זה בקטנה, ושזה הגיע לשם, אז הוא נעלם. אז ככה הוא הקפיץ לי את זה.
אז תקשיב, אז זה נגיד בעיניי, זה יותר מטומטם. כי מילא, אם נגיד אניסנובים, או המאמן הנוכחי של הקבוצה, להגיד, אומר, גילי ורמוט כבר לא מתאים לנו מקצועית, אני אקבל את זה, הכל טוב. אגב, יכול להיות שהם צודקים, גם על זה נדבר איתך עוד מעט.
לא, אבל במשחק האחרון נגדם נכנסתי והייתי טוב.
לא, אבל אני אומר, ברגע שבעליב רוצה אותך וזה לא קורה, אז באמת אתה אומר שזה כנראה...
עם קבירי בזמנו היה סיפור עוד יותר הזוי, כי האישו אז היה, אבל זה כבר סיפור אחר.
אורי, זה אפילו יותר עמוק. המכשול המרכזי בהפועל תל אביב, המכשול שכרו, לא היה מכשול.
כן, מבין מה זה אומר? המכשול הכדורגל הישראלי שכרו.
חילי, לפרוס זה דבר מאוד קשה. אתה יודע, תתאר לי את הרגע שהבנת, אתה יודע, יכלת ללכת ליגה לאומית, כמו נגד זנברג עשה דברים דומים, והמשיך שם כמה שנים. תאר לי את הרגע שהבנת שזהו.
קודם כל, העונה נגמרת ביולי, וסיימתי אותה די פצוע, זאת אומרת, כל הפלייאוף העליון סבלתי מבעיה בשיר התאומים, ושלושה או ארבעה מחזורים אחרונים של הפלייאוף העליון חזרתי בכוח עם כדורים ועם כאבים, רק בשביל שירו שאני בריא וסיימתי עונה כמו שצריך. ויוצאים לפגרה, וזה פעם ראשונה בקרה שאני גם בלי חוזה בשום מקום, זאת אומרת פעם ראשונה אני עם כרטיס ביד מה שנקרא, וממתין להתפתחויות. היה איזה גישושים מקבוצה כזאת, קבוצה אחרת, בגדול היה לי די בראש שאני ממשיך בהפועל חיפה, יואב קץ כל הזמן בקשר איתי, מאוד אוהב אותי, מאוד מעריך אותי, הפועל תל אביב ברקע עם מה שסיפרתי, ובסדר, אני לוקח את הזמן, בינתיים אני גם עושה שיקום ועובד חזק וחוזר לעצמי, ואז אתה רואה שאתה יודע, אתה בבית עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, ובהתחלה, אם זה נגיד יולי-אוגוסט, אתה פתוח ליותר הצעות מקבוצות, אתה פתוח בראש, שזה נהיה כבר אוקטובר-נובמבר, אתה אומר עכשיו אני אלך ל...
מה קורה בזמן הזה?
אני מתאמן קבוע, כל יום אני מתאמן עם מאמנים, עם אודי בן סמכון, המאמן כושר של באר שבע, ועם שרון אוחיון.
מה קורה בפנים?
אתה אומר אני חייב לעשות עונה אחרונה, אולי אפילו מעבר לזה, כי גופנית אני עוד מרגיש עכשיו מצוין גם. אני אעשה עונה אחרונה, אפשר להגיד, אבל כאילו שלא מחליטים לי כאילו, אלא שאני מחליט לסיים, ואני אראה מה אני יודע, כי יש לי, ואני אפילו פתוח בראש גם לא להיות שחקן הרכב, זאת אומרת, יעשו אותי שלום תקווה כזה. אבל אתה מתבשל עם הזמן, וכבר בנובמבר התחיל לרדת לי הטירוף כזה, כי כל יום הייתי מתאמן ונשקל כל יום, ובטירוף בשיא המקצוענות שאשתי הייתה אומרת לי, אני לא מאמינה לך איזה דבוק, כאילו ממש נחוש, ולאט לאט הטירוף הזה מתחיל לרדת, והכל מתקרר כזה, ואז אתה אומר, מי ייקח אותי עכשיו, קבוצה מקום אחרון או לפני אחרון, עד שתחזור לעניינים, זה עוד שבועיים שלוש של אימונים, ואז גם ככה זה קרבות הישרדות, אז בשביל להילחם על רבע שעה או חצי שעה, אז לא בכוח, אז בוא תשחרר את זה, וככל שהזמן עובר, יותר קל לך לשחרר את זה, זה לא בבום.
לא, אבל אתה יודע, אתה משחרר, אתה מתאר את זה כמשהו רגעי, אתה פה מסיים פרק בחיים, פרק מדהים, אני חושב, אני יכול להגיד לך, הפרק הכי יפה שיש.
תודה רבה, כן, אבל אני אומר, זה חצי שנה אני בבית כבר, אתה מבין? אז בחצי שנה, אתה מתבשל לי, זה לא...
היה איזה רגע אחד שכאילו... לא יודע, בכית, התפרקת.
רק ביום של ההודעה הרשמית.
רק אז כאילו זה נחץ.
כן, כי אתה יודע, זה כמו שאתה מכיר מישהו שהוא גוסס במצב אנוש, אבל עד שהוא לא נפטר, אז ביום הזה זה באמת יום, וואו, אמוציונלי מטורף, שאני ככה מקליד את ההודעה ברשתות החברתיות עם אצבעות רועדות, ואשתי ברקע מקריאה לי ובוכה לידי. וזהו, אבל אחרי זה יש הקלה מסוימת, ש... כי ההודעה הזאת, החזקתי אותה אולי חודש במגירה, כבר הפוסט הזה מוכן. אז ככה היה לי גם הקלה יום יומיים אחרי זה.
תגיד לי, וליגה לאומית, לא הייתה אופציה מבחינתך? או שלא הייתה...
לא, הליגה לאומית...
כי אתה אומר, כסף זה לא היה אישיו בכלל.
ממש לא, ממש לא. ליגה לאומית, היה לי כמעט את כל האופציות. הקבוצה היחידה שישבתי איתה זאת הפועל רמת גן, שאמרתי, אם איכשהו אני אשתכנע זה לשם, אפילו חוזה לשנתיים יכלתי לקחת, שבמידה מסוימת אני יכול עונה הבא להיות איתם בליגת על. אז הם היחידים שנתתי אופציה, שאחרי הפגישה אולי משהו ייפתח אצלי בלב או ברגש, ומבחינתם באמת עשו הכל, גם המאמן, גם המנכ״ל, הבעלים כולם, אבל זה לא עשה לי את זה בסופו של דבר. נתתי לזה את הצ'אנס, ואחרי הפגישה החלטתי ש...
בוא, אתה יודע, זה... אני באמת לא מכווין לאירוע שאתה חושב שאני מכווין, אני רוצה דווקא לשאול את זה, לא, אני עוד אכווין אליו, אבל אני רוצה לשאול, על מה אתה כן מתחרט, זאת אומרת? על מה נגיד... כן מתחרט. האם יש מהלך בקריירה שהיה משנה משהו ברמה של וואלה? כן, זה היה משנה המון אם הייתי עושה X ולא Y בסיטואציה מסוימת.
לדעתי, שיצאתי לקייזר סלאוטן, הייתי בצומת דרכים, הייתי לחמניה חמה, והחלום שלי היה תמיד ליגה ספרדית, הכיוון היה לשם, ופתאום באו קייזר סלאוטן והחתימו אותי ואת שכטר, אז אתה אומר, אני לא... לא יסרב לזה, ולך תדע מה יהיה. וחתמתי שם, וההחלטה הייתה גרועה, גם היה חוסר מזל, אבל החלטה לא טובה מבחינתי, ואם הייתי חותם בספרד, אז אולי יכלתי לעשות קריירה אירופאית אחרת.
כן, זה היה, אתה יודע, זה היה צומת הרי של איזה 5-6 שחקנים באותו זמן.
כן.
ולא הרבה עשו את ההחלטות, נגיד גם שכטר, בטח יקרא להחלטה הזאת לא משהו, וגם אתה, וגם נגיד לי, בוא נגיד זהבי לפלרמו, הייתה החלטה אחרת שהוא היה יכול לעשות. ואורי ואני, כאילו, אורי וכל השחקנים שבאים פה תמיד מטיפים הרי לאנשים לצאת, אני הזמזום פה, אורי תמיד מטיפים פה לאנשים לצאת, אולי צריך גם איזה כוכבית על הלצאת.
כן, אבל הוא יצא פעם שנייה.
נכון.
תסביר לי את ההבדל בין היציאה...
אז בוא נדבר על הכוכבית הזאת, אולי, לא אצילי גרנדה, שמע, כוכבית, אתה מבין? די חשבו שככה זה יהיה.
שמע, אני חושב שאתה יכול לפרוט את זה כל אחד עם הסיפור שלו, כל אחד עם הסיטואציה שלו, עם האופי שלו. אין לזה חוקים, סך הכל, באמת זה הייתה פעם שנייה שלי, פעם ראשונה הייתי די צעיר, זה היה מיד שסיימתי צבא, ויצאתי לבלגיה, לגנט. הייתי ילד, ושוב, זה לא שלא שיחקתי, או
כן,
כאילו...
כן, היו לך 27 משחקים.
כן, כן, בנו עליי, וכן השתלבתי, וכאילו בנו עליי ככישרון עתידי לפתח אותו כזה, אבל... קודם כל, שחקן ישראלי תמיד יש לו גיבוי לחזור למדינה שלו, זה לא שחקן סרבי או לא יודע מה, הונגרי שאין להם, אתה יודע...
אתה אומר גיבוי כלכלי, אז מה זאת אומרת גיבוי?
כן,
כלכלי.
אני בא מהפועל תל אביב, מועדון לא פחות גדול מגנט, החוזה לא פחות גדול מבגנט, אתה מבין? ובהפועל תל אביב אני אהיה שחקן יותר מרכזי, אז למה שאני אסבול שם ויתעורר כל בוקר לשמיים אפורים? אז...
אבל זהו,
כן, אתה לא רואה את האופק, אפרופו שמיים אפורים, זה יפה. אתה לא רואה את האופק, כי הרי, זה ליגת ביניים שאמורה לדחוף אותך לליגה, לחלום שלך שזה ליגה ספרדית. הרבה יותר כרגע מגנט לספרד,
מה שאומר. אז בסוף השיקול הזה היה דווקא נכון מה שעשיתי, כי חזרתי להפועל תל אביב, שאני בא במעמד יותר חזק, ויהיה לי יותר קל להצליח שם, ובאמת שחזרתי, זה היה שנים הכי יפות שלי בהפועל תל אביב.
אז על זה אתה לא מצטער שחזרת.
לא, ממש לא.
אני רוצה להצטער על הבחירה בליגה גרמנית, אבל לפני שהלכת לגרמניה, אתה יודע מה, אני אשאל אותך את זה, הרי ידעת פחות או יותר את ההבדלים בין הדרך שבהם מתאמנים שם, או עובדים שם, לדרך הספרדית יותר, ההולנדית, שיותר מתאימה לסגנון שלך.
נכון.
אז איפה, האם זה היה בכלל שיקול, האם דיברת על זה, האם דיברת עם המאמן, או עם אנשים ששיחקו שם?
תראה, ברגע שכאילו מאוד רוצים אותך, ונותנים לך חוזה יפה, ומשלמים עליך, אז אתה, בהתחלה, הכל טוב, הכל חיובי, הכל עם חיוכים. אבל אתה מגיע לקבוצה שהיא הכי חלשה בליגה, שכל האימונים הם אימוני כושר.
כן.
לא מעניין כדורגל יותר מדי, זה ממש, כל יום זה טירונות, אתה מרגיש את הרגליים כל השבוע, כאילו אתה במחנה אימונים, כל השנה אתה במחנה אימונים. עכשיו, אתה יודע...
הגוף לא מתרגל לזה? למרות שזה קשה, כי הם עושים את זה מילדות.
כן, כן, זה ממש, אתה יודע, כל יום שלישי, האימון בבוקר זה לרוץ מדרגות הטריבונה של האצטדיון, והמאמן למעלה עם סטופר, כמו, לא יודע, לא רוצה להגיד מה זה מזכיר. אז זה קצת פחות בשבילי, לא שאני לא עשיתי הכל, זה לא שאני לא מסוגל או לא זה, אבל דמיינתי את זה אחרת, ובאמת בינואר שעברתי בהשאלה להולנד, שם באמת נהניתי, הייתי בקבוצה די חלשה בליגה, אבל הייתי שחקן מרכזי, וסוף סוף הרגשתי מוערך, ושיחקתי כל המשחקים, והכדורגל היה אחר, שם את השוער בוחרים לפי הטכניקה ברגל.
נכון.
אז שם באמת לשחקן הישראלי מומלץ, טוב, יש עכשיו הרבה נציגים שם, כן. יכולים להמליץ.
אין, הכיף בהולנד, אני אומר לך, אורי.
לא,
צריך לעשות את המדינה הזאת. גם האנשים יותר סימפטיים, דרך אגב.
תנסה את המדינה הזאת.
זה לגבי... אוקיי. לא, הם סימפטיים, יש כאלה שכן, אבל...
לא, אבל אני, רגע, אני אשאל שאלת המשך פה.
לא, הוא בדבר נכון, אתה אומר... קודם כל, עכשיו הוא יכול... אני חושב שמה שהוא אומר, השחקנים צעירים צריכים לשמוע, לצאת למקום שמתאים להם. תכף גם תוואת חמר.
אמרתי, שימו כוכבית, שימו כוכבית על אנשים יוצאים. אבל אני הייתי יוצא גם.
שיחקת בארבע מדינות, זה יפה. אבל למה לא, אחרי הולנד, שוב, היה לך אפשרות להישאר בחול, או שבאמת אמרת, די, אני שווה, אני לא יכול יותר?
אז אחרי הולנד, היו לי הצעות מליגה הולנדית מאמצע טבלה, מארקסי וואלוויק כאלה, ועוד איזה קבוצה, ובאמת שהמאמנים התקשרו אליי איזה, אבל הכספים כאילו...
אין שם שלי להשתגע.
חצי ממה שהייתי, לא, אפילו פחות מחצי ממה שהייתי יכול לקבל בישראל. עכשיו, אוטומטית חזרתי לקייזרסלאוטן, שבינתיים ירדו ליגה, ואימן שם פרנקו פודה הגיע, שהוא היום בנבחרת אוסטריה, נדמה לי.
כן, כן.
וממש הגעתי לאימונים טרום עונה, שבראש אני יודע שאני לא נשאר, לא משנה מה, המקום עשה לי טראומה, הם גם בליגה שנייה, לא מעוניין להישאר, והוא נדלק עליי באימונים, וכל הזה אני בהרכב, באמת בכושר מצוין. כל ההכנה, התחלתי איתם את העונה, שלושה או ארבעה מחזורי ראשונים בליגה, אני בהרכב ובגבי, אני כאילו הכל, אבל כל הזמן אני מבהיר להם, אני לא נשאר פה. זוכר אפילו שאשתי דוברת גרמנית, היא נולדה בווינה. ופודה פעם תפס אותה אחרי איזה משחק אימון, והתחיל להגיד לה, וגרמנית כאילו, לאן הוא ילך שישאר פה, מה יש לו לחפש במקום אחר וזה?
אולי זאת הבעיה.
שמה? שהיא דוברת גרמנית?
לא, שנוח לחזור. קודם כל זאת לא בעיה.
זה לא בעיה.
שנוח לחזור. שכדורגלנים ישראלים מוכשרים, יוצאים, ואתה מתאר שמיים אפורים, אתה מתאר זה, אני זוכר שגם בוא נגיד, יצא לי לראות, לדבר עם כדורגלנים במקומות בכירים שלא התלהבו מהמקום.
קודם כל, הישראלים הם מפונקים.
שאני רוצה לתת קצת, אני רוצה, בדיוק, אני רוצה לתת לך סתירה לפעמים.
בוא לא נחליל.
לא, לא,
אז אני... בגדול.
לא, לא, לא.
תראה דסה.
החיים פה הם נוחים.
בני תמותה, בני תמותה כמו זיטו ואני, היינו, תקשיב, עוברים לפלרמו ולקייזרסלאוטרן וכל המקומות האלה, לא היינו אומרים מילה על איך שהמקום נראה.
אבל אני רוצה רגע, אני רוצה לחדד, שסיימתי בהולנד, ממש לא רציתי לחזור לישראל, ממש, אני זוכר אפילו שהייתי מדוכא שחזרתי, אני זוכר שחתמתי בהפועל תל אביב וחיכה לי קהל בשדה, ואני מבואס איך לא נשארתי באירופה.
אתה מבואס, אתה מרגיש שזה כישלון? אתה מרגיש שמבואס היית מבואס?
שרציתי להמשיך. רציתי להמשיך. שלא... בוא נשים את הדברים מדויקים. רציתי מאוד להמשיך, והקצבים שטיפלו בי דאז, כאילו היה ברור שאני מקבל הצעות מאירופה. אחרי החצי עונה בהולנד, והתחלתי את העונה בגרמניה. עכשיו אני ושכטר... גרים ביחד בטרום עונה בגרמניה, ושנינו יודעים שאנחנו עוזבים, כל אחד מסיבותיו. והוא פתאום חותם בסוונזי, באיזה חוזה בוננזה שנפל עליו.
עד היום ממשלת ווילס לא מצליחה להתמודד יום הלך.
נפל עליו משמיים, באמת, לאודרופ, חבר של ההוא, ובאמת, אין דברים כאלה, חלום. חלום, פרמייר ליג, חוזה עוד משודרג ממה שהיה לו בגרמניה, חלום, עזב, השאיר אותי לבד. נשארתי לבד, ואני סופר את הימים עכשיו באירופה, חלון נסגר ב-31 לאוגוסט, לישראל, זה עד ה-5 לספטמבר היה.
כן, יש תמיד כמה ימים.
ואמרתי באמת, וזה הוכחה לכך, שחיכיתי עד הסוף, וכל היום אני בקשר עם הסוכנים, ומדברים מפה ומדברים משם, ועד היום האחרון, תהיה מוכן, פקס יגיע, זה, שום דבר. ואז בא, וזה היה בדיוק שג'ורדי הגיע לישראל, והוא רוצה להתאבד עליי, והפועל תל אביב כמובן. והחלטתי לחזור להפועל תל אביב, זה באמת חתמתי ביום היומיים האחרונים, כאילו תחילת ספטמבר חזרתי, וזהו, אז לענייננו מצד אחד, כן יש אי נוחות בלגור בחול, מצד שני מאוד מאוד רציתי להמשיך שם.
הפסקה קצרה גילי, כדי להודות לשותפים שלנו מזרני פנדה, מותג האונליין הגדול ביותר למוצרי שינה, התוצאות מדברות, מאזיני הפודיום מזמינים פנדה בהמוניהם, למה? אמרתי לכם למה, הם חכמים, הם לא רוצים להתרוצץ בין חנויות, לנסות מזרנים במהלך סגר, לא יודע מה, תשימו מה, נשכב עם ניילונים וכל הדברים האלה, לא יודע, הם מזמינים אונליין ומקבלים את זה עד לפתח הבית, אבל אז אני לא יכול לבדוק ומה אם אני לא אוהב, בלה 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 בלה, מישהו ישאל, ולהם נספר, מיסטר בלה בלה בלה, קח מהלילות, שן על זה, תחשוב, לפני שאתה אומר בלה בלה בלה, לא יהיה לך טוב, תחזיר, כל הכסף יחזור אליך, זה ביטחון אמיתי במוצר, אוקיי? היום בפינתנו לא רק מזרנים יש בפנדה, אז את המיטות כבר סיפרתי לכם הפעם שעברה, יש מיטות מודרניות עם לוק מדליק שמשדרג את חדר השינה, כל המיטות משלוח חינם, מרכבה פשוטה ו-30 לילות ניסיון, כסף חזרה אם אתם לא מרוצים או מבסוטים. אוקיי? יש גם מבצעים על מיטה ומזרן, זה הנחה של כמעט 1,000 שקל, ועל זה יש כפל מבצעים, קוד הקופון שלנו, אוקיי? על המצעים גם סיפרתי לכם, זה נעים מדי. לא יודע, אולי אפילו נעשה לכם משהו כפוך על הפוך. אל תקנו, אל תקנו, זה נעים. לא תצליחו להתעורר, אוקיי? בקיצור, pandazzz.co.il, pandazzz.co.il, כל מה שאתם קונים שם בסוף, קוד קופון, ה-POD, אוקיי, פוד באנגלית, POD, זה נותן הנחות על הכל מאיתנו, יאללה, פנדה, שנו על זה, בחזרה לגילי ורמוט.
בוא נדבר על עוד על סטיגמות ועל דברים, אז בעצם עליך, אנחנו נראה לי עוד שנייה ניגע במקצועי ודברים כאלה, הביקורת שחזרה הכי הרבה נגיד, היא בכלל לא על כדורגל, או אולי טיפה גם הכדורגל, הקטע של אדישות כזאת. אתה כבן אדם תמיד נראה אדיש, ולפעמים זה משדר חוסר אכפתיות, למרות שאני לפחות יודע על קצת מקרים, אתה הרבה יותר אכפתי עם מה שחושבים. איך אתה מגיב לדבר הזה? כי אני בטוח ששמעת אותו הרבה, והאם אתה חושב שהיית צריך לפחות כאילו לשחק אותה קצת, לשדר קצת אחרת, כי זה איתו נראה לי, אתה תסכים איתי כאוהב, שפעמים מה נראה, גם ברגעים הכי מותחים והכי זה, גם אם עשית טוב וגם אם עשית רע, כאילו, מה לא, הוא כזה סבבה, בא, עובד בזה כזה לידו וזה. ולפעמים זה...
אז זה מה שאני בא להגיד, שאני מאוד אמביוולנטי.
משתמש מילים גבוהות.
לא, שכאילו אני באמת אדיש אדיש, אבל בסוף ראו אותי, אני חושב, הכי הרבה בוכה, בעשור האחרון מהשחקנים על הדשא, ותמיד כל הקריירה הייתה לי בעיה עם השפת גוף. כאילו, אני לא מתכחש לזה, אני לא נראה טוב, כאילו, עם הכדור זה מצוין, אבל בלי הכדור אני חצי מת, אבל מה אני אעשה? כאילו, מה אני יכול לעשות?
לא, אתה יודע למה אני שואל...
היו אומרים לי, תזייף שפת גוף, תעשה יותר ככה, תראה שאתה עצבני לפעמים, היו לי כל מיני שיחות, גם עם מאמנים, גם עם מנטורים, גם...
כן.
אבל אי אפשר...
תראה, הרי תמיד אומרים ש... תמיד אומרים שאהבה ושנאה זה לא הפכים. אהבה ושנאה זה הכי קרוב שיש. אהבה והפתיות זה הפכים, נגיד, להביע את הרגש ולא להביע. וכש... נגיד, גם כשאוהדים, וגם כשפרשנים, וגם כשמאמנים, אני מניח, מסתכלים על שחקנים, רוצים לראות שחקן שתוקף את הסיטואציה כל הזמן.
נכון, אני מבין, אני מבין
את זה. ולפעמים אתה בטח תקפת אותה מבפנים, אבל בפועל זה כזה, תמיד אני רק קצת, לא יודע, פרווה כזה, בגלל זה גם, אגב, משחקים כמו הפועל נגד נתניה עם ה-3-3, או שהיה גם בגמר גביע, אז איתו אתמול דאג לי להזכיר את כל האירועים. או בטדי, אגב, שבסדר, זה כאילו היום של זהבי בגלל דקה 92, אבל... זה התחיל מצורה מסוימת. אוקיי, אם זה לא היה מתחיל, אולי בכלל לא היינו מדברים על זה עד עכשיו. אז כן, יש לך את ה... כאילו, יש לך את האש בפנים.
בוא ניתן לזיתו.
לא, זהו, אפרופו... כן, זיתו, אתה צריך לדבר פעם בעשר דקות, להעלות המניה וזה...
אפרופו, אתה יודע, אני ככה תוך כדי חושב, אז אני חושב שעוד פעם, לצערי זה לא היה בהפועל, אבל גילי חווה משחק לדעתי מרגש מאוד. אולי אפילו אפשר לקרוא לו המשחק לקראת סוף הקריירה שלו שהוא בכה בו, בטדי, שהם לקחו גביע. תראה, אני עוקב אחריך גם שלא היית בהפועל. התרגשתי איתו, מגיע לו, אבל עניינית זה שמה, זה צריך לצאת. אני חושב שחלק מהדברים הבעייתים אצלנו במצ'ואיזם הישראלי, שאתה לא רואה דברים שהם מעבר. ואפרופו, אני בא לומר על הדבר הזה, שאתה יודע, הרבה פעמים האדישות הזאת נתפסה כחוסר מנהיגות, או כלא מגיע למאני טיים, וזה קשקוש בלבוש, בשבוע הכי גדול של הפועל תל אביב בהיסטוריה, בארבעה ימים הכי גדולים של הפועל תל אביב בהיסטוריה, זוכרים את ערן זהבי, אבל מי שהיה שם זה גילי ורמוט, זאת אומרת, תיקח את הגמר גביע ברמת גן נגד בני יהודה, כן. זה משחק שלו, אגב פעמיים, משחק כן. שלו, אם אתה רגע הולך לטדי, מי שהוציא את העוקץ מהמשחק הזה, דקה שלישית הרביעית, זה ורמוט. Okay. אני כבר לא מדבר על הביתה של הראש, אז מי שבסופו של דבר הביא את עצמו למשחקים האלה, זה גילי ורמוט. עכשיו, אם זאת לא מנהיגות, מה מנהיגות? ואם את זה לא זוכרים, אז צריך לשאול למה לא זוכרים את זה. זאת אומרת, זה לא שלא זוכרים, זה לא ההיילייט של האירוע.
אני חושב שהקריירה של גילי, ופה כן נגיע לקטע המקצועי, אז זה גם אמרתי בפרק ההוא, ביום אחרי שפרשת. ניסיתי לחשוב, ניסיתי גם למצוא עם אורי. מישהו שכאילו, הגדרתי את זה, האטרקטיביות והפרודוקטיביות, זאת אומרת, היופי בלראות אותו, ועדיין המספרים ביחד, כל כך בעצימות גבוהה, והיו לך איזה שנתיים, שלוש, שזה היה, אין הרבה, לא רואים הרבה ישראלים כאלה, כי אתה רואה פה הרבה ישראלים שהם עם מספרים, יעילים, מספרים, מכונות, או כאלה שהם ממש פנטזיסטים, אבל אתה לא מוצא אצלם את המספרים בכלל. לך היו, לפחות אני אומר, שנתיים, שלוש, בפיק הזה, אוקיי? יש הרי כאלה שבחרו אותך, לדעתי, אותך, מי זה? היית שחקן, או אחד המועמדים, שחקן עונה גם לא בעונה שזכיתם. היה לי עונה קודם, היית מקום שני או משהו בהצבעות, או משהו כזה, בדאבל 17 בישולים. זאת אומרת, גם מספרים, וגם דריבל. עכשיו, אתה אמרת ברעיונות גם חלק מעכשיו, שקצת משתנה אולי הכדורגל או אולי הכל, אבל בוא קודם נתחיל דווקא בשיא של השיא. איך היית מרגיש אז שאתה יכול פשוט לעבור את כולם, שהכל נדבק? תספר לי רגע על שנתיים כאלה
של... קודם כל, בכללי, אני חושב שהמספרים שלי לא שיקפו את התרומה שלי לקבוצה. אני מדבר בכללי.
אתה אומר, היה צריך עוד...
לא, היום יש יותר מדדים של מסירות מפתח, כן. של יצירת מצבים, של אני לא יודע מה, דריבלים כן. מוצלחים או סחיטת עבירות באזור ה-16, היום זה יותר מפורט.
כן.
וזה דברים שהייתי עושה הרבה, אבל זה לא בא לידי ביטוי במספרים. זה לא בא לידי ביטוי במספרים.
דווקא, צריכה דווקא להתקראתי בשנים האלה, נגיד,
זאת אומרת, ההשפעה על...
ההשפעה שלו הייתה יותר גדולה מהמספרים.
כן, כן, זה מה שאני חושב לאורך כל הקריירה, ודי סבלתי מזה. כי התקשורת בארץ היא די שטחית, ומסתכלים, אתה יודע, לא מסתכלים מעבר, או אנשים שמבינים כדורגל, כמו אורי אוזן.
לא תחמיא לו, לא מחמיא לו פה, פה זה קהל קשה.
אוקיי.
בוא, דבר איתי, על 2009, 10, 11.
אז אני אגיד, ב-2009, 10, מחנה אימונים. אני זוכר שאני עושה איזה דריבל, אמרתי לך, אני זוכר המון דברים. אני עושה איזה דריבל, ובסוף בורח לי הכדור, או שאני מנסה למסור, ואני מוסר חזק מדי, והשוער תופס, וגוטמן עוצר את האימון וצורח עליי.
הוא שם קונוסים על הראש?
או גול, או פס לגול. צורח עליי, או גול, או פס לגול. נמאס לי מה... זה. ואני לא יודע להגיד אם זה בעקבות זה, אבל ככה זה ישב לי כזה, ובאמת באותה עונה הכל התחבר, היה לי 17 בישולים, אני חושב שזה C לעונה, ועוד 9 שערים, ומעבר לזה היה לי עוד 4 שערים, עוד 3 שערים באירופה, ועוד 4 שערים בגביע המדינה. זאת אומרת, בעונה הזאת, הכל התחבר, ובישולים בגביע ובליגה האירופאית, ובאמת שם, כל מצב שיצרתי נכנס, אז זה לא רק תלוי בי.
אם אתה נזכר עכשיו, היה גם רצף כזה, ששיחקתם אחרי צהריים, שבתות, בלומפילד, היה אקו, הפועל רמת גן, משחקים שאתה, רביעה, חמישייה, שלישייה, הפקעתם 107 שערים בליג. תספר רגע על ההרגשה שעכשיו אתה נכנס לדבר, אני חושב זה שבועות שלא, אני אומר לך, באר שבע ב-16-17 הייתה מדהימה, ומכבי תל אביב של סוזה, 13-14 הייתה מאוד יעילה, דומיננטית. זה היה, תשמע, לפחות גם מספרית וגם בזיכרון, זאת הייתה שנה שבאמת התפוצצתם.
אבל גם התמודדו עם קבוצה חזקה. מאוד.
נכון.
מאוד, מאוד
חזקה. לא, עזוב עכשיו, גם אני לא נכנס פה עכשיו לקיזוז לדבר הזה, אני מדבר איתך נטו להסתכל.
לא, קודם כל.
היה יפה לראות.
חשוב לציין שבאותה אנו היינו מקום ראשון בליגה האירופאית.
כן.
שזה הקבוצה לא עשתה.
נכון.
והיינו עד פברואר באירופה, ועם 11 שחקנים, זאת אומרת אין ספסל. הספסל היה גל שיש ויהודה חוטה וגורדנה שעלו מהנוער, וויקטור מרי, זה היה הספסל. אז אנחנו עם אותם 11 כל העונה, כל 3-4 ימים משחקים. ובאמת מה שאני יכול להגיד על העונה הזאת, נגיד להבדיל אחרי זה שהייתי מכבי חיפה או הפועל חיפה, שגם אם היה לי קשה במשחק, או היו סוגרים אותי או שלא נכנסתי למשחק טוב, מישהו אחר לוקח את זה עליו, ואז האחרים נכנסים. זאת אומרת, אם זה לא אני, אז שכטר פתאום עושה מהלך של גול, ואז אני נכנס למשחק. או זהבי נכנס לעומק וגונב איזה גול, או דדי אפילו דופק וולה לחיבור, ואז אנחנו נכנסים, וזה יותר קל מאשר... כל העול עליך וסוגרים אותך, או שאתה במשחק פחות טוב, וזה עוזר שהשחקנים מסביבך טובים.
כן, זה גם היה, אתה יודע, זה מאוד קשה, כאילו אתה מסתכל, מעניין אותי לשמוע את האינפוט שלך, ברור שקשה מאוד בישראל, גם למאמנים, גם לשחקנים, להיות 7-8 שנים טופ רצוף, ולקבוצה לקחת פה 4 אליפיות, זה מה שלא קורה, אנחנו מכירים, יודעים כבר למה והכל. ובכל זאת, מכבי תל אביב עשתה 3 שנים, הפועל באר שבע עשתה 3 שנים, הפועל תל אביב שהייתה מדהימה והכל, ונכון שגם מכבי חיפה הייתה מדהימה, וזה הגיוני לגמרי שמכבי חיפה תיקח שנה לפני, תיקח שנה אחרי, אבל פועל תל אביב התפוצצה מהר מאוד. עכשיו, בסדר, את הסיבות, אם תרצה לשתף, אני ארצה, אבל קצת על ההרגשה, זאת אומרת, יש בכם לפעמים, אתה, איראן, שכטר, מחשבות אחורה, ולהגיד, שמה, היינו צריכים לעשות פה איזה 5 אליפויות רצוף, או איזה דבר כזה, כאילו, היה סיטואציה שזה יכול לקרות?
קודם כל, אני חושב שעונה אחרי הדאבל, אם לא היינו עולים לבתים של ליגת אלופות, היינו לוקחים עוד אליפות. אני בטוח בזה, כי גם אז התחילו פציעות, בעקבות העומס הזה של העונה השנייה כבר, וסגל מאוד מצומצם, לא היה רוטציות ו-GPSים וכל החרטות של היום.
זה לא חרטות.
תלוי בסיטואציה, כן.
אני מבין מה אתה מתכוון.
אז אני חושב שהעונה השנייה פגעה בנו, שהפלנו לבתים של ליגת אלופות, אבל לא היינו מחליפים את זה, זאת אומרת, עברנו חוויה מטורפת, ועונה אחרי זה כבר הקבוצה התפרקה לגמרי, וכולם התפזרו, אז אי אפשר
היה. אבל התפזרתם בגלל משהו. נכון, אני מניח שאם היה משהו, הכל מאוד בריא.
לא, אבל הם יצאו לאירופה, אנשים.
כן, אבל כולם ביחד.
אתה מממש את המנה, גם אייקס עכשיו עם דליכט ודיונג יצאו, מה לעשות?
אני חושב שאייקס, כשנכנס כסף על דליכט ודיונג, איכשהו מטפלת בו קצת יותר טוב.
עזוב את הניהול.
עובדתית.
הפועל נוהלה קטסטרופה, זה עובדה.
לא, אבל אני חושב, בדיוק, אני חושב שההבדל הוא...
ובמבי ושממבי ותמבי.
זה בדיוק, נתת פה השוואה מדהימה בעיניי. כי זה בדיוק מה שהיה צריך לקרות איתם, נגיד שאם עוזבים 2, 3, 4 כאלה, גם דסילבה ונתחו קצת קודם, הכסף שאמור היה להיכנס לך, בטח עם הצ'מפיון, זה היה צריך לעשות פה כמעט מכבי תל אביב כדורסל, ברמה הזאת.
אתה יודע, הם כאילו הלכו בשדה מוקשים.
כשאין לך כסף, אתה מנהל חרא, סבבה. כשיש לך כסף, אתה מנהל חרא, זה כבר...
איזה תפקיד, אני זוכר, הזיכרון הראשון שלי ממנו, הייתי...
יאללה, תן זיכרון ראשון, אני עוד
נתניה מול הפועל חיפה, רוני דורה, מה יש לכם? לא שלומי דורה, רוני דורה. ולא הכרתי אותו כל כך, ידעתי, השם היה מוכר, הייתם ליגה לאומית, ולא היה קל לעבור אותי, הוא עשה לי תרגיל השעיה, היה לך תרגיל השעיה מעל הכדור, נתקלתי במקום, תשמעו, הוא עבר אותי, זה היה מעליב, אתה יודע, שחקן מהנוער,
כל הפדלדות האלה,
ואמרתי, מי זה, מי זה
היה, מי זה הילד הזה,
לא, לא פדל, הוא היה עושה מעל הכדור בשמאל, ומושך פתאום מהר, ואז ידעתי מי אתה...
אני זוכר את המשחק הזה, זה היה במגרשי אווירן.
נכון, בוא נעוד,
שיד, אתה רואה?
אתה יודע, אתה היה, הוא עשה לי? אני עד עכשיו שם תקוע ועומד ומסתכל, ואז רבתי עם המאמן שלו.
בוא נראה, אתה זוכר, נראה לי זה נכון.
אבל איפה אהבת לשחק? בכנף, באמצע, בכנף נכנס לאמצע.
אני חושב שהכנף...
בעונה הכי טובה שלך, איפה שיחקת רוב הזמן?
הייתי כנף, שנכנס ועושה יתרון באמצע. תמיד גוטמן היה אומר לי שככה הוא היה משחק עם ג'ובאני רוסו בהפועל חיפה, שהוא תמיד רוצה לעשות יתרון מספרי במרכז המגרש, תעזוב את הכנף.
כנף שמאל.
זה היה מתחלף כל הזמן, וזה באמת היה תפקיד שהכי הצלחתי לבוא לידי ביטוי, כי באמצע קצת לא הייתי בדיוק 10 טיפוסי, וגם מצד שני לא הייתי שחקן עם רגל על הקו, הייתי משהו באמצע, אולי היום יותר משחקים את זה 50-50, אבל לא הייתי מספיק הגנתי בשביל 50-50, ולכן התפקיד הזה הוציא ממני את המקסימום, וזה לזכותו של אלי גוטמן.
וזהו, אז אני פה, זה, לא שאלתי סתם, כי הרי מה קורה בסוף קריירה? שחקן כנף, בדרך כלל לא עובר לאמצע, אפילו כאשר אחרי, כמו שמגן עובר להיות בלם, אתה יודע, אתה כבר מאבד את הצעד הראשון, למרות שזה לא נראה לך, אני, אתה יודע, אני יכול להעיד את זה על עצמי, אבל אני בטוח שגם אתה יכול להעיד שזה כבר לא אותו צעד ראשון שהיה לך בגיל 25. חשבת אולי, אתה יודע, לעשות איזשהו שינוי מסוים, או שאולי אתה חושב שזו הסיבה שהייתה לך איזשהו סוג של נסיגה ביכולת בשנים האחרונות? כי נשארת בעצם באותו תפקיד, אבל התכונות כבר לא, אתה יודע, מה לעשות, הגיל עושה את שלו.
כן.
גיל פציעות.
אני אגב עד שאורי תמיד ממליץ את זה לשחקנים, אתה לא הראשון, היו פה איזה 5 שמות של שחקנים.
לא ממליץ, זה כאילו, אתה יודע.
לא, שהוא אומר, אולי לפעמים צריך לשנות עמדה כדי...
גם זנברג עשה את זה לצורך העניין.
אני הייתי פתוח לזה. אז זה הרבה תלוי במאמן, ואם המאמן הוא הגנתי ולא מעוניין להחזיק כדור יותר מדי, אז אין לי מה למכור כקשר אחורי או 50-50 או...
כי אמרת, ציינת את הקשר המרכזי. ציינת שזה משהו שכן עבר לך באיזשהו מקום ב...
אני הייתי פתוח לזה. דרך אגב, בהולנד שהייתי משחק הרבה את ה-50-50. אבל שוב, זה תלוי באיך המאמן רואה את הכדורגל, ואם הוא לא מעוניין לשחק כל כך כדורגל, אז...
זהו, אולי לפעמים הבחירה של הקבוצה, ויכול להיות, אתה יודע, דווקא אז ללכת לליגה לאומית לקבוצה דומיננטית, מאשר ללכת לליגה תא לקבוצה מתגוננת, זה פשוט עושה לך לא טוב.
נכון.
אתה לא שחקן שיכול להיות בקבוצה מתגוננת.
עכשיו, אותי ממש מעניין לשאול, כן, לגבי המעבר הזה, כבר קראתי ואמרתי שלשאול אותך אם אתה מתחרט על זה, זו שאלה קצת קשה, כי שוב, אתה לפחות, גם ממש אתה טוען כל הזמן, זה בוא נגיד אקטיבי ממש זה לא היה, אני נגיד טוען זה לא יכול להיות פסיבי לגמרי, כי אתה בכל זאת כן צריך גם להסכים לדבר מסוים, זה לא NBA פה של טוב, ככה אתה עובר מדינה עכשיו לזה, למדינת אריזונה ושם אתה חי.
די עבר מדינה.
לא, כן, אבל אתה יודע, מה שמסקרה אותי זה אולי האם הדברים שראית ביום יומיים שאחרי, ולא מדבר עכשיו על הדברים, נגיד, הנטו רעים, אלא בוא נקרא זה ילדים בוכים, וכאילו הדברים הלא אלימים בטירוף, איך זה רגיש לך, נגיד, אחרי שעברת, ועד כמה כאילו, כאתה, הנה, כי כן, אמרנו, אתה כן רגיש. שאלה אם האם...
ימים קשים...
צריך לסתום את עצמך,
ש... כן, אני לא...
לא, כמה חשבת שזה יקרה? האם כאילו, שהיית בתוך התהליך, האם חשבת שזה יהיה לזה כזה אפקט? לא, שלא תיארת על עצמך, שזה יהיה כזה...
אתה מתאר שיהיה בז רציני, לא תיארתי ברמות האלה, כמו שכשפרשתי, לא האמנתי שיהיה... ידעתי שיהיה דיבור, אבל לא האמנתי שיהיה כזה בז. אז על אותו משקל, אבל אני זוכר שכל התקופה, לא בימים, חודשים, לא הייתי פותח טלוויזיה בכלל, לא אינטרנט, מתנתק לגמרי, כאילו, לא פשוט בכלל.
אתה יודע, זה גם...
איך זה על אשתך?
גם, אותו דבר, היא...
תן פה לנציג המחזירים.
אתה יודע שמדברים עם עודי הפועל, שאתה שואל אותם, טוב, יאללה, בסדר, מה המהות? אז במה הם נאחזים? שזה היה ערב הדרבי. זאת אומרת שכביכול הייתה חתימה לפני, אני לא יודע אם זה נכון או לא, ואיך אתה עושה את זה באותו ערב שאנחנו, להפסיד הרבה זה נורא.
כן, אבל אני לא חושב שהייתה דרך אחרת.
לא, אני חושב שזה שטויות.
לא, הכוונה שלי שאני לא חושב אם זה היה קורה שבועיים אחרי, הכעס היה...
קודם כל,
אני לא בטוח. אני חושב שאיפשהו, ההשפלה הכפולה באותו ערב, סימנה, הרבה פעמים שאתה שואל, טוב, מה ההבדל בין ורמוט לשימון גרשון, ואולי אפילו לרן זהבי, אגב, זה שלושה סיפורים שונים לחלוטין. ואתה רגע בתור, אוהד הפועל עדיין רואה בדבר הזה, אוהד הפועל, אני בכוונה הולך, אתה יודע, לקיצונים, רואה בדבר הזה, אולי אתה חמור ביותר, אגב, לדעתי, זה הכי פחות גרוע משלושת הסיפורים.
אני מסוגל להבין, עכשיו עזוב הפועל וזה, מסוגל להבין שנייה.
ברשותך רק שאני גם אומר גרוע, בוא נכניס את פרופורציות, זה ספורט, זה דברים שמעני הייתי גילי, שימון או זה,
אני אכניס את זה פרופורציות, תקשיב, אני בסדר לגמרי, עזוב עכשיו גילי ורמוט הפועל תל אביב. אוהד כדורגל, אוהד ספורט בכלל, יש בכל מיני רמות, והאוהדים שמאוד מאוד מושקעים בזה רגשית, עכשיו עזוב, הלימוד זה, מושקעים רגשית, הגיוני, שדבר כזה יפגע בהם, יערוג אותם, יטלטל אותם שוב במובן הזה, וזה, יש אלף דוגמאות, כן? הוא לא המציא את זה. אני רק שואל עד כמה, אתה יודע, כי הוא כן, אני הופתעתי, אני אגיד לך את האמת, ממה שהופתעתי, זה ששוב, כי תיארתי שאתה כזה אדיש ואתה כזה, אמרתי, הוא לא, הוא לא איך דבר הזה, אני כתבתי טור שאתה צריך ללכת למכבי חיפה, זה שבועיים קודם, כן?
אז קודם כל...
כאילו, שהוא לא יבחר את הדבר הכי מסובך וקשה לעשות, אין לו את זה בו, וזה הדהים אותי שהיה בחיים.
קודם כל, הדרבי הזה, היה לי משחק ממש טוב, אמנם הפסדנו 2-0, אבל היה לי דרבי טוב, ולא היה שום דבר חתום לפני כן, אני בדיעבד הבנתי, רק אחרי זה התברר לי שחיים רמון וג'ורדי סיכמו על זה, אבל היה לחיים רמון תנאי שזה קורה רק אחרי הדרבי, והדרבי היה יום לפני סוף סגירת החלון.
כן.
אז ככה זה נוצר, אחרי זה הבנתי איך באמת התנהל מאחורי הקלעים.
בוא נשאל על זלינה, על זווית שקצת אחרת, אתה במכבי תל אביב, אז קראתי ציטוט מדהים שלך, הרגשתי בתחפושת הכל.
ממש ככה.
כאילו, אם אתה אומר את זה, אז לפחות אתה כן יכול להגיד, לא טעיתי בעזיבה, טעיתי ביד, אולי. או שלא היה יד
אחר. אז אתה מזכיר לי מה שרציתי להגיד מקודם, שאני רציתי לעבור למכבי חיפה. זה היה מעבר, גם שאתה נהיה הפועל, אתה גודל בהפועל ואתה הפועל בתוכך, וככה הייתי. אז זה לא, אתה יודע, זה כמו ישראל והאויבים של ישראל. רציתי לעבור למכבי חיפה, אבל ינקל לא היה מוכן להשקיע את הסכומים. האלה הזה ירד מהפרק. ואכן אני זוכר שהגעתי לקריית שלום ושמתי את המדים הצהובים. עכשיו שאתה בהפועל תל אביב, אסור לך גם ללבוש אזרחי צהוב.
ברור.
אז לא היה לי צהוב בכלל בבית אפילו, ואתה פתאום בא ושם כולך צהוב ומצלמים אותך, קודם כל זה תחושה מוזרה לשים צהוב, ודבר שני, אני אומר, יו, איזה לא נעים, עכשיו כל עדי הפועל רואים את זה, איזה פדיחות, יו, בא לך לעשות ככה, ברמה הזאת.
שחק עם מייל.
אני לא חתול רחוב עכשיו שישים עליו צעיף, ויאללה, אני שונא הפועל, אני 100% מכבי.
זה בדיוק אתה, זה לא אתה.
זאת הבעיה, אני לא מתחתי.
אז האם היה לזה סיכוי בכלל? כאילו היית צריך להיות סופרסטאר שם כדי זה.
קודם כל, מחזור משחק שלישי שלי שם, סיימתי את העונה. נפצעתי במשחק גביה, פחות טוב.
יכול להיות שזה נפשי גם, אתה יודע.
מאוד יכול להיות. זה היה בטאקל שעשיתי בירידה להגנה.
גם לא טוב, אתה מבין? מה אתה עושה הגנה? גם במכבי גם עושה הגנה.
זה טאקל שאתה משוחרר ואתה חופשי עם ביטחון, אתה לא נכנס לפינה הזאת בכלל. אני רואה את זה טיפה לטיפה לה, על הצילי עכשיו במכבי חיפה, שהוא נכנס לפיצוצים, ואני אומר, מה אתה שם את הרגל שם?
נכון. הוא מחפש עכשיו רק איך כאילו...
בדיוק, וזה מה שהיה לי, ועכשיו, אתה כן, עשית את הצד, אתה כן מחפש להיכנס ולהיות טוב, ולהוכיח ושאירו ויואבו אותך גם שם, ואתה נפצע במשחק השלישי שלך, זה היה במשחק גביע בקריית שמונה, באצטדיון האפל הזה, ו... ונגמרת העונה וחוגגים טריפל.
כן.
עכשיו, מה לי ולטריפל הזה?
כן. ראו אותך קופץ, מה זה, הגמר גביע? וכזה, זה היה נראה כזה טוב.
לגמר גביע חזרתי לסגל שבכלל לא האמנתי שאני אתלבש, כי חזרתי כמה יונים לפני והייתה מכת פציעות.
נכון. כן, נסחה, אלברמן היה בלם, אז לא.
כן, היה שם...
הרכב הזוי.
הרכב הזוי, ואני פתאום בסגל, והיינו בסגל רק שחקני התקפה. והוא הלביש אותי שלא תיארתי בכלל שאני אתלבש. וזהו, ואתה צריך לחגוג אליפות וגביע, ומה לך לזה, והקהל לא צונא אותך בכלל שאתה שם.
זאת הבעיה גם, אתה יודע, כי לא הצלחת, הרי גם זה אבי כשהיה במכבי, בהתחלה אנשים לא זוכרים את זה, אבל בוז, ולא אהבו אותו. הוא הוכיח דרך זה, אני מניח שגם שכטר, בהתחלה, בטח מה שהיה, אז עם הווידאוים והכל, אתה מוכיח, לך לא הייתה הזדמנות, או עובדתית, לא הוכחת כדורגלית, שאתה כאילו...
היה חגיגות של הזה, בחוף בבת ים שם או משהו, והעלו אותי, והכריחו אותי עם דגל של מכבי תל אביב לנופה, וחברים שלי צוחקים עליי, שנראיתי כמו גלעד שליט שם.
כן, כאילו מצד אחד זה אומר שאתה, אולי באמת אין לך את זה, את ה...
גם... אני לא יודע להיות צבוע גם, קודם כל, אני לא יודע להיות צבוע.
תשמע, השאלה היא מה זה צבוע, אני מניח שנגיד גם עכשיו שכטר וגם זהב, יש באמת כבר הרגישו חלק, אתה מבין? מתישהו, או מי יותר, מי פחות.
כן, מאוד יודעים להתאים את עצמם לסיטואציות, אני קצת פחות. אבל עונה אחרי זה התחלתי בסדר, ועלינו לליגת אלופות עם יוקנוביץ', הקבוצה הייתה ממש לא טובה, אבל כן שיחקתי וכן כבר נכנסתי לעניינים, אבל פחות אני מתחבר... לרוטציות ולהרגיש שאתה חלק מקבוצה כזה, אתה יודע, כאילו הרגשה של נבחרת קצת.
אז זהו, אז בעצם...
אתה משחק כל... באירופה, אתה לא פותח בליגה, אתה...
כל מה שאתה מתאר, אבל עכשיו לא, בעצם לא הרי רגיל... שאולי, עזוב, אני נגיד, אני פחות חשוב פה, אבל אולי טעינו כולנו ב... אני נגיד אמרתי, אתה חייב לעזוב את הפועל, כי בהפועל יהיה מאוד קשה תארים וכל, אז הנה עברת ולקחת תארים. לקחת בכל מקום, נכון?
לא, אז אני אומר, מהתארים במכבי תל אביב, מה שאני לוקח זה את העלייה לצ'מפיונס ליג, ואת החוויה הנוספת בבתים של ליגת אלופות, זה אני כן לוקח, מהחצי עונה השנייה שלי שם, שהייתי בריא, והיה לי חלק.
היה שווה נגיד להישאר לדעתך סתם, זה בדיעבד, אבל להישאר בהפועל עד הסוף.
בעונה הזאת ירדו ליגה, אתה מבין?
אולי, אבל השאלה היא כמה זה קשור.
וכמו שאמרתי, כל ה... מה שקרה שם, כל ה... בהפועל תל אביב באותו זמן, הוביל לזה. הייתה...
אז הנה, פה אני גם אולי אעזור לך, ואני, שוב, אני אמרתי שאתה רוצה לעשות את זה למכבי, אבל אני מניח שגם זיתו יעד לזה. קשה מאוד למצוא שחקנים שעשו דברים גדולים בהפועל תל אביב, בוא ניקח, עזוב שנה שנתיים, ניקח את הדברים הגדולים, וסיימו בסדר. אני אסתכל על הקבוצה שלכם, עובר בהרכב אחד-אחד כמעט, נטחו כאילו פשוט ניצל בזמן. אוקיי, וגם הוא, אם אתה שואל, אז הוא יגיד, שמע, הייתי יכול להישאר בפועל, ביקשתי כולה עוד 10,000, 12,000 דולר, אני לא צריך משהו כזה, ופשוט לא הסכימו, אז עזבתי. אוקיי? האם היה דיבור ביניכם בזמן אמת, השחקנים, ועבר מספיק זמן, דעתי זה פרוטוקולים שאפשר לחשוף גם אם לא בשם, האם חזיתם את הדבר הזה? האם ביניכם היה, שמע, אף אחד לא מסיים פה טוב?
לא, האמת שלא עלינו על זה, לא דיברנו על זה, אני גם לא...
אתה שם לב לזה.
כן, אבל כל פעם זה בעלים אחרים, אני לא יודע אם אפשר להחליל.
אני לא מאשים פה בעלים ספציפי.
אני לא הולך לכיוון הזה, אז מה, זה הסמל גורם לזה? לא יודע, אני לא הולך לכיוון הזה, כל פעם בעלים אחרים, יש לך בעלים אחד, שכולם מסתכסכים איתו, כולם זה, אז אפשר לשים את האצבע, אבל אני לא רואה פה איזה מחנה.
עובדתית, אתם עזבתם את הפועל תל אביב, שהייתה אימפריה בשנים שאתם הייתם שם, עזבתם אותה לקבוצות ישראליות אחרות.
לא, קודם כל כולם עברו לאירופה.
בסדר, אבל אחרי זה.
אחרי זה הפועל תל אביב הייתה די בקריסה, מכבי תל אביב הגיע מיץ' גולדר, וכולם עברו...
מזכיר לך שגם שכטר כבר חזר
לפועל. אפילו אני אמא שיחק שם.
אני אומר, כן, אבל שכטר חזר לפועל, גם שוכחים את זה, כאילו, והוא היה בפועל ואז הלך, כאילו, כבר חזר.
כן. אז אני יצא שוב לסנט אתיאן.
ננט, לא, מה היה קודם?
לננט, סליחה, לננט.
בסדר, צרפתים וכל זה.
אז כן, זה, אתה יודע, קבוצה קרסה כלכלית, וקבוצה שקנתה את כל השחקנים, אני מסתכל על זה ככה.
הפסקה האחרונה וחשובה ביותר. היום הוא יום הסרטן הבינלאומי ואין מתאים מיום זה להעלאת מודעות למטפלים, במתמודדים, בנאבקים. מנדלת הלב, מנדלת הלב זו עמותה התנדבותית התומכת בחולי סרטן ובני משפחותיהם. כיום יש כ-1,000 משפחות, 1,000 אנשים מכל קצוות הארץ נעזרים בטיפולי גוף וטיפולים נפשיים על ידי מאות מתנדבים. טיפולים אלו מסייעים ומקלים על ההתמודדות עם מחלת הסרטן. כמו כן, העמותה מקיימת פעילויות נוספות כגון חוגים, טיפולים, סדנאות, קבוצות תמיכה ייחודיות והכשרה למתנדבים נוספים. לאחר כ-20 שנות פעילות, העמותה קיבלה מבנה מעיריית מודיעין, תודה רבה, בית למנדלת הלב, על מנת להכשירו את, להכשיר את הבית, להמשך והרחבת פעילות העמותה, אנו פונים אליכם, נא, פיתחו את הלב והכיס ועזרו לנו למען המתמודדים עם מחלת הסרטן, כל הפעילים בעמותה הם מתנדבים, כל שקל נועד לבניית הבית ופעילותו, מנדלת הלב הינה עמודה רשומה, וכל תרומה מוכרת לצורכי מס. אז באמת, תודה מכל הלב לכל אלה שיתרמו. נשים את הלינק גם ברשתות החברתיות, ננסה לשים אותו פה גם בתיאור של הפרק, באפליקציה שאתם מאזינים. זה facebook.com/מנדלת הלב, מי שרוצה ככה לכתוב, אז MANDALATHALEV. כל זה אתם מכניסים אחרי facebook.com, או שרק תחפשו את מה שאמרתי, או שתחפשו את הלינק שאנחנו נשים ברשתות ובתיאור, כל תרומה תקבל בברכה, יופי של רתמות, אז תודה לחבר'ה של מנדלת הלב, תמשיכו במה שאתם עושים, וכמה שיותר בריאות לכולם, בחזרה לגילי ורמוט.
אז מה עכשיו גילי? כי הרי לא תכנן, כאילו היה לך איזה תוכנית מגירה, מה אתה עושה שאתה פורש?
האם זה גם סופי או שאתה כמו איזה גיבור WWE, פתאום עוד שנה כזה תיכנס כזה לאיזה משהו, לאיזה מקום?
אגב, אני חייב להגיד, היה לנו בהתחלה איזשהו שיח.
בחוץ.
אני טוען שהפועל הפסידו לפני יומיים או שלושה שתי נקודות, שאם גילי היה בפועל זה לא היה קורה, זאת אומרת, היו צריכים בדיוק שחקן כזה, בדקות האחרונות שהחזיק כדור, הפועל הפסידה את המשחק, כי לא הצליח להחזיק כדור.
קלינגר לא היה מכניס אותי.
אז הנה, רגע, את זה, יש עכשיו כמה שחקנים שאפשר, ניתן להם את התווית של אטרקטיבים או משהו כזה, לפחות בזיכרון שלנו, נגיד אתה בוזגלו ועוד כמה, שכאילו, וואלה, כבר עזוב דמרי, כן, אבל קראתי שאתה גם אומר שאנחנו, זה כישרון שעכשיו קצת פחות רוצים, אני אולי מהווה את המילים שלך קצת, ועכשיו עוד צריך עוד דברים והכל, בוא רגע נפתח את זה, כי נמצא איתנו גם פה איש מקצוע והכל שעכשיו מאמן וצריך לקבל, אמנם מאמן בנוער, אבל זה...
בחלט.
כן, מאמן בנוער כשהוא לא בחלט. מה פה האמת? זאת אומרת, האם באמת אין מקום, או שבדוגרי אתם נדרשים לעשות יותר דברים? היום שחקן כדורגל זה דבר אולי קצת יותר שלם, או לא יודע.
כדורגל השתנה.
כן, אבל זה לא שהוא שחק עם 25 שנה.
לא, אני חושב שגם אם הייתי גודל היום, הייתי מהבולטים. זה לא ש... אבל אפילו אייל ברקוביץ' הגדול, באמת אולי הגדול מכולם, אמר לי שלמזלו הוא עלה מהנוער, אימן אותו שלמה שרף. הוא אמר לי, אם היה מאמן אותי איזה סילבס כזה או אחרים, בטוח שלא הייתי מגיע לאן שהגעתי. הוא אומר, למזלי שלמה שרף קיבל אותי בבוגרים, אמר לי, אני יודע במה אתה טוב, תעשה את זה, הכל בסדר. וקרה מה שקרה, אבל הוא אומר, אם הייתי נופל על מאמן אחר, לא בטוח שככה הקריירה הייתה מתפתחת.
אבל כן. כל זה ככה בכל דבר.
וזה ברקוביץ' הגדול.
לא, אבל ככה אתה יודע, זה בכל דבר.
שהוא עילוי.
אז... בכל דבר זה ככה. אתה צריך להתעכל במאמן הנכון, בזמן הנכון, תזמון והכל. התקופה הזאת היא תקופה, אני חושב, היא הרבה יותר קשה, כי אין פה, כל הזמן מחליפים פה מאמנים. אתה יודע, המאמן מגיע, אין לו טיפת, אין לו שום, קודם כל אין לו שום זהות עם המועדון. אתה היית בגרמניה, זה מאמנים שגדלים במועדון חלקם, ממש, ובאנדר, זה מעלים את השחקנים שלהם, ון בומל באיינדובן, נעלה את כל השחקנים שלו, עכשיו הם ימכרו אותם בעשרות מיליונים. פה זה לא עובד ככה, מאמן מגיע, הוא צריך להצליח מיידי, אז הוא מביא שמות.
בקריית שמונה אולי קצת איזי עושה את זה.
אז איזי עושה, קופה את זה, אתה יודע, זה מה שמנהל מקצועי עושה את זה בכל מקום. פה זה בעייתי. אותו דבר גילי בהפועל חיפה, יכול להיות שאם לא היה מאמן כזה, אז בסדר, זה היו מחכים, אז היה מגיע לגיל 18-19 השאלות. בדרך כלל שאתה גדל מועדון גדול זה בעייתי, אבל אני אחזור לשאלה שלי עוד פעם. ואני רואה שאתה...
הוא רוצה להתארגן פשוט.
מה עכשיו? כאילו מה, אתה יודע, אני זוכר שאני פרשתי, הריק היה, תקשיב, אני חשבתי שאני, הייתי, הפכתי לשחקן מתקות מהשובחים שיש, כי לא היה לי מה לעשות עם עצמי.
ככה נפגשנו אגב, אתה לא יודע אם אתה זוכר בכלל, אבל הייתי בים, אני מקווה שזה, אני רוצה להגיד שזה מי שאני עכשיו נשוי לה, נגיד, היא כבר לא מאזינה. הייתי עם 4 בחורות, בקיצור, כאילו אנחנו כל כך עמוק אותו חופר.
בכלבים היית?
בדתיים לדעתי זה היה, ואתה היית שם, והיה שם, תקשיב, היית צריך לראות, כאילו, שלט, פרשתי, פנוי להובלה כזה. גם אשתך לא מאזינה כבר עכשיו, וגם לא זה.
היא יודעת, היא תפסה אותי, הייתי פנוי להובלה. עכשיו היא תפסה אותך.
ואמרתי, תשמע, איזה מגניב לזה. אז קודם כל, כן, אנחנו עוד איתך, בוא קודם בזה. כי האופציות הרגילות, הסטיגמטיות, או שהוא הולך לאמן, או שהוא הולך פרשן, או ש... לא יודע, מרגיש קודם, שאתה...
אז אני יכול להגיד שבאמת יש כמה עולמות שפתוחים בפניי.
כן, אם אתה רוצה, אנחנו יכולים לגייס אותך.
שאשתי כמובן יכולה לפתוח לי דלתות, והיא כן. בעולם שלה תותחית, אבל הכדורגל מעניין אותי, וזה מה שעושה לי טוב, וזה מה שאני הכי טוב בו ומבין בו וממלא אותי, שזה הכי חשוב, ולכן אני אשאר בעולם הכדורגל.
מה, תאמן?
אני עוד לא יכול להגיד לך במה, זאת אומרת, אם אני אאמן, אם אני אנהל, אני מקבל כל מיני הצעות, ואני מקווה שעוד חודש כזה אני כבר אסגר על עצמי, גם ככה רוב האופציות זה לקיץ בכלל, לעונה הזה.
רגע, פה מה שאתה אומר בעצם, זה אתה אומר, אוקיי, אני מפלח, אני לא רוצה תקשורת, אני אולי עסקי ואני אעשה בצד, אני רוצה להיות מעורב בכדורגל.
כן.
אני אתן, לא, עצה, כן, קטונתי, בארץ משום האימון וניהול מקצועי, זה נהיה כאילו... נהיה או זה או זה, או נעבור, וזה
לדעתי זה שני מקצועות. קודם כל, בארץ אין ניהול מקצועי אין, בכלל.
סבבה, זה דעתי, אבל שנייה, אבל לדעתי זה שני מקצועות שונים לחלוטין, וטוב, אהבתי שאמרת, אני אעשה את השיקול שלי,
כן.
ואני אראה. כי אני גם חושב, אגב, נגיד אלברמן, אגב ברדה, אגב, צריך להחליט מה אתה, או לפחות לנסות לחשוב מה אתה, וללכת בפן הזה, ולא להגיד
אבל,
מה שיתנו
אבל
לי.
אבל אם יש לך עדפה למנהל מקצועי, ואין את זה, או אין לך הצעות לזה.
אז לאמן לא יקרב אותך לזה, זה מה שאני אומר.
אז אתה יכול, אתה יודע, אתה לא בא מענף אחר, אתה עושה את ההתאמות שלך.
אתה מסכים איתי, אבל זה שני מקצועות שונים לחלוטין. יש הרבה מאמנים, אגב, נגיד גם קלינגר, היה להם זיגזוגים כזה בין תפקידים, שאני לא רואה איך זה הגיוני בכלל. אוקיי, כאילו, אגב, גם פטריק ון ליוון זה מוזר לי, עזוב שאדרי היה מוזר לי, כן, אבל ג'ורדי שירד לקווים, אולי הפעם הראשונה זה היה כזה זמני, הסבב, אבל אז שנתנו לו את זה, זה היה מוזר לי. עכשיו הוא לפחות החליט שהוא מאמן. לפחות איך שזה נראה, ככה, סבבה. שינית המקצוע, בגדול זה שני מקצועות שונים, ובכדורגל הישראלי, כמו ששניכם אמרתם, אין יותר מדי את הניהול מקצועי.
כן, אני חושב שאם בניון היה מחזיק בביתר,
וכמה
שנים זה אולי פותח דלתות במועדונים אחרים, ברגע שהוא עזב, אני חושב שזה...
אימון נוער מעניין אותך?
יכול להיות אופציה,
כן. מה, גם אתה מגייס אותו? אנחנו מגייסים אותו.
קיבלתי כבר הצעה מעניינת לאמן נוער עונה הבאה. קיבלתי הצעה לנהל מחלקת נוער, יש כל מיני דברים, קיבלתי אפילו הצעה מהישרדות VIP.
וואלה.
אתה בהישרדות בקריירה אחרת.
וואו, גילי ורד בהישרדות, שואה, לא יודע, אתה אף פעם.
אמרו לי שאני מודח בדיוטי פרי.
כן. יש פשוט שירים אותו שם.
כן, לא, ריאליטי לא בשבילי, אבל אז אני מקווה שבחודש הקרוב, אני גם ממתין לאיזה ככה כמה דברים שבבישול עדיין, ונחליט, ונקווה שיהיה בסדר. בינתיים אני לא סובל בבית דרך אגב.
כן, מה החיים אחרי? כאילו מה...
קודם כל, עם הסגרים האלה, יש לך שני ילדים על הראש, אז...
למה התחלנו היום מוקדם כל כך? כי הוא רוצה להיות איתה, אבל יודע, צריך.
יש לו שני ילדים קטנים, בעגילים שלי.
המוטציות.
אתה נהנה לראות עכשיו בצד את הכדורגל?
קודם כל, תמיד ראיתי כדורגל, ואני חולה כדורגל, וגדלתי ככה שהבית תמיד עם כדורגל.
אגב, אחרי שפרעת, אתה ממשיך לראות, באמת?
חולה כדורגל, מה לעשות?
לא, ישראלי כזה מאוד קשה, לא? זה לא, אתה מסתכל ואומר...
אבל בסוף אתה הכי מזדהה עם זה, אתה הכי מכיר את השחקנים, זאת אומרת, ברור שאני רואה ליגה ספרדית וליגה אנגלית, ו...
לא, אני דיברתי על המקום של הכאב, כאילו של...
לא, אין כאב, אני שאלה, לא, אין כאב בכלל.
מי לוקח את האליפות? אתה רואה, אתה מפרשן, הנה, הפרשנות הראשונה
שלך. לדעתי מכבי תל אביב לא פחות טובה ממכבי חיפה, אבל מכבי חיפה תזכה.
כן?
כן.
כשאתה רואה עכשיו, נגיד, את הפועל תל אביב, ואתה רואה איפה היא נמצאת, יש בך, כשאתה רואה את המשחקים כזה, הנה, נגיד, כשקריית שמונה כובשת, אתה מרגיש משהו? או שזה כזה...
כאב לי, כי... אם היה נגמר תיקו רגיל, אז בסדר, לא נורא, אבל קבל ככה את הגול, ממש כאב לי. קודם כל, אני מאוד רוצה שישארו בליגה. וזה היה, כל נקודה פה היא קריטית, אבל כן, זה יצבן כזה.
כי אתה עדיין מרגיש, הנה, אז נסיים איך שהתחלנו. אתה בעצם הזה כאילו עונה למה שאני אמרתי, אני אולי לא הפועל תל אביב, כמו עכשיו, לא יודע, שיהיה פייגנבוים, שפשוט פרש, אבל כאילו, אתה הפועל תל אביב, אם אתה משהו, זה הפועל תל אביב.
אני הייתי רוצה.
אנחנו מסבכים אותו פה עם משרת אימון במכבי.
אני הייתי רוצה, שאני יודע שמזילים לך הרבה אוהדי הפועל, גם השפויים וגם מה שנקרא,
חלקם מקללים, אבל כל דקה.
שמקללו, יעבור להם. אני הייתי רוצה שעשו עם עצמם חשבון נפש, כמו חשבון נפש, אגב, האמיתי שעשה גילי, גילי חוץ מלהתנצל.
הוא עושה לי קמפיין.
ריש גלי עסק, או לא, אני חושב, אני חושב...
אם זה היה לפני שלושה חודשים, היית משחק גם בפועל.
אני ממש חושב שמגיע לך את הכבוד הראוי לאחד השחקנים הטובים ששיחקו בפועל ב-15-20 שנה האחרונות, ולדעתי גם הביאו אותם לסיים. אני, אתה יודע, בסוף נהניתי ממך, באמת, בצורה הכי, כאוהד כדורגל, הכי תאורה שיש. ואני חושב שככזה, אתה, וכאחד שפרש ואמר פה שחקן אחר שזה אירוע משמעותי בחיים, אני חושב שמגיע לך, תהילה שמגיע לך, ואני מאוד מקווה שאוהדי הפועל תל אביב, שיודעים לעשות, שהם רוצים לרגש, הם יודעים לרגש, אני מקווה שהם ידעו לסלוח ולעשות לך את מה שמגיע לך, אני חושב שזה תיקון עוולה מאוד מאוד גדולה, גם לך וגם איפשהו למועדון הלוואי, וזה יקרה.
אני חושב שבן אדם איכותי כמו גילי, יכול לעבור לחלק את הנוער של הפועל.
אתה תפסיק לגייס, אני מנסה לגייס לו, כבר אמרתי לך, גיוס אחד.
עוד מעט אני כבר מתפנה.
יש לי כמה דברים להגיד.
רק דבר אחד, אם אורי מקבל קבוצת בוגרים, אתה מחליף אותו בפאנל הקבוע של הכדורג הישראליטי.
אבל לא אמר שהוא לא רוצה להיות פרשן.
לא, אז זהו, אז אתה מעביר אותי. אם אני לא אמצא משהו שאני אוהב, גם לנתח כדורגל, יכול לעשות לי טוב, לנתח כדורגל,
אולי תעשה שיעורים,
ללמד, לנתח, כל מה ש... אז בגלל זה אני פתוח, כל מה שנוגע לכדורגל אני פתוח ויעשה לי טוב.
שלחו לעמוד הפייסבוק
שלך. אפרופו מה שאמרת, אני באמת מתחבר לזה, כי בסוף, אתה יודע, בן אדם תרם, באמת סיפק לכם הרבה רגעי אושר, נכון, היה את הרגע הזה, שוב, אני לא עד של אף קבוצה כרגע, אז אני לא מצליח, אתה יודע, קשה לי להבין את הרגשות האלה שעולים אצל אוהדים, אבל בסוף זה לא צריך להיות השורה התחתונה.
כן.
והלוואי והוא יחזור למקום שהוא
הכי... כן, היה לך עוד כמה דברים לענות.
לגבי מה שאורי אמר מקודם, אז כן, אני יכול לראות משחק פתאום ולהגיד, החלתי עכשיו להיות שם לעשות איזה פעולה, כן, אבל לא בעצבים או לא במרמור, כאילו בקטע הזה באמת אולי אפילו אני מפתיע את עצמי שאני מאוד שלם ורגוע, עם נחת, כאילו הכל טוב, אין לי מרמור על אף אחד, אין לי כעס על אף אחד, אבל כן לפעמים אני אומר, גם היום במצבי יכלתי לעשות ולתרום שם.
זה חשוב.
רק נגיד ששיה, אגב, ידעתי שהוא שיחק בארבע קבוצות אחרי זה, אבל מה שהתכוונתי, הדוגמה הייתה שהוא עדיין הפועל בזה, זה היה 15 שנה שם בהפועל והכל. מילות סיום, או שיש לך עוד משהו שאתה רוצה לענות, או שלא, לא, פחדתי שקטענו אותך עם כל ההתלהבות שלנו. אז רק נגיד שאני די בטוח, כן, יש הרבה סיכוי שאני טועה, אבל שהכתבה הראשונה שלי אי פעם, על מישהו ישראלי, נגיד, אני ב-2009 עבדתי במאקו, כתבתי להם איזה כתבה בשבוע כזה, אז רק, נראה לי זה היה האתר הקם, משהו כזה, כן, זה שיחת סקנים עכשיו והכל, והדבר הראשון, הוא היה משחק של נבחרת ישראל, ובניון היה, אתם זוכרים שהיה תקופה שבניון תמיד או פצוע או לא, ואף פעם לא יודעים לנבחרת?
עולה עם זריקה.
תמיד, כן, בניון יעלה עם זריקה, ואז היה במרץ 2009, שאתה היית אמור להחליף אותו, אני אגיד לך את האמת, אני אפילו לא זוכר אם זה קרה בסוף, שאתה היית אמור לשחק במקומו, יכול להיות שבסוף הוא היה קשיר.
מרץ 2009, נראה לי, זה הבכורה שלי בנבחרת.
אז כן, אז אני, אגב, הסתכלתי פה ההתכתבויות באימייל, עם מי שהיה אז עורך, והכל, אני לא זוכר כבר כלום, אבל כן, גילי ורמוד, צריך לנסות איכשהו לדבר איתו, והכל, הצלחתי להתקשר, לדעתי דיברנו איזה 5 דקות בטלפון, כאילו זה לא היה רעיון, כי היה אסור, אבל נתנו לי אישור לדבר איתך קצת כזה רקע והכל, ושם דיברנו גם על זה שעשית פסיכומטרי, אגב, ואני נתתי את כל הסטיגמות בעולם בכתבה הזאת, הוא שחקן כדורגל שלמד פסיכומטרי. גם שאלתי אותו, זה היה הראשון שגילי ורמוד שלא מנדב את הידי מידע, איזה ציון קיבלת? אני לא זוכר, תקשיב, אין דבר כזה. אין מי שלא זוכר את הציון שלו בפסיכומטרי, בטח שלא שנה אחרי שעושה את המבחן, אבל בסדר, בחרת לא לשתף.
650.
הכל טוב, אבל ריאנתי גם את גוטמן לכתבה, אז אני עכשיו רואה, וגוטמן גם אמר את מה שאתה עכשיו אומר, זה 2009, כן? צריך להיות יותר נייד, להיעלם כמה שפחות, לקחת את הכדור אליו, שכל המשחק יעבור דרכו, אני משער שאין, אולי חוץ מזיתו, אז גוטמן זה הבן אדם שהכי אוהב אותך בעולם הזה, אני מקווה זה עדיין ככה, אני לא יודע שלא.
לא, שביום של הפרישה הוא עשה טור מרגש עליי, שגרם לי לפקוט.
כן, אז לא, זה גוטמן גם, את זה יש לו. הכתבה הזאת לדעתי באה גם די בעקבות, או לא זוכר כמה זמן זה היה אחרי הסללום נגד בני יהודה, שזה אולי לדעתי המהלך שכאילו הראשון...
הסללום עם בני יהודה היה ב-2005, זה הגול הראשון שלי בהפועל תל אביב.
אוקיי, נכון, אז אני אומר... שכאילו היה, זיתו גם נגיד סיפר לי שהוא עוד, כשאתה היית בפועל חיפה, אז היה לך משחק נגד הפועל תל אביב.
חצי גמר, חצי גמר ברמת גן, עשית
להפועל בצפון. מסיידגו עשה עליי פנדל.
אז כמה שנחזור אחורה לזה, ניסינו לעשות את זה קצת אחרת.
רגע, שאלה, אמרת נבחרת ישראל, מה, אתה מרגיש פספוס מסוים מבחינת נבחרת?
כן, זאת אומרת, יש לי 28 הופעות.
יודע, שני שערים.
אני מעריך שחצי בהרכב וחצי לא.
משחק אחד ענק מול בוסניה.
נכון. אבל לא, לא מספיק חותם. אני חושב ש90% מהשחקנים שהיו בנפרדת מרגישים ככה. כן, אני שמח שזה היה, וזה תמיד אחד המטרות של שחקן בישראל, אבל כן, לא, לא מספיק.
אגב, זה אפשר לספיק, כי כל מי שנביא לפה,
תמיד,
תמיד התשובה הזאת תהיה ככה.
כי לא הם מגיעים לשום
אני כבר אומר, עושה בלילה את הנבחרת, ובאמת בכבוד
לזה. מה הסיבה של דעתך זה לא מספיק? זה כאילו, היו הרבה שחקנים באותה תקופה לתפקיד, לא שחקת בתפקיד שלך.
הייתה תחרות גדולה, הנבחרת לא הכי טובה שיש, אז הרבה פעמים קשה לבוא לידי ביטוי. והיה איזה פעם או פעמיים שכבר התחלתי מומנטום ומעמד והרכב ונפצעתי באמצע.
כן, בוא נעת השיא בהפועל, גם אז כאילו, אז כבר... גם אז כאילו לא הצלחת להביא...
בעונת השיא בהפועל, אני חושב, הגיע לואיס פרננדז לנבחרת, והוא בימים ההם הלך עם רפאלוב כל המשחקים.
וזה לא אותה משבצת.
אותה משבצת.
ושניכם בדיוק אמרתם את אותם דברים דרך אגב.
למרות...
כולם אומרים.
למרות שרפאלוב להבדיל שחק 40 משחקים, אני חושב מתוכם אולי 30 ומשהו בהרכב, והוא לא הצליח כל כך לבלוט כמו שהוא בולט בבלגיה או במכבי. הוא כן...
לך היה את בוסניה, זה הרגע.
הוא היה לו יותר צ'אנס אם הוא שיחק 40 הופעות, זה המון, כאילו...
אתה רואה, כנראה הוא גם אמר בדיוק את אותם דברים שלך?
זה אמרתי, זה יכול להיות...
גם אליקסון יגיד לך את זה פלוס מינוס, וכן.
אורי אוזן, תודה רבה, נהניתי מאוד. לא הספקנו לדבר על חוות הקנאביס, לא הספקנו לדבר על חוות הקנאביס המשפרתית, לא צריך, הוא ישיר שקית, ואני אתן לך, הכל טוב, לא צריך. איך אני מסבך אותו? אני אומר את זה פה על כל אחד, עכשיו כולכם מפותרים אחר
בעבודה הזאת. קודם כל, אם יאמינו לזה, אז אתה מסבך אותי דבר ראשון.
רגע, אני רק אוויר, הוא משאיר רק לי שקית. תודה, זיתו, היה כיף, אני מקווה שגם נהנית. גילי, היה ממש כיף, נצטרך להביא אותך שוב, גם בגלל כמה דברים של זמן, וגם כי אתה יודע, אנחנו צריכים לבחול אותך בגיוס, צריכים לבחול אותך שאתה באמת מתאים לנו, אני מקווה שנהנית גם.
גם שכן, אפשר לשבת איתו.
כן, עכשיו גילינו שהוא גם שכן.
הפרלמנטים, מחפשים פרלמנטים
לאצי. יש כל מיני, אגב, במקום שהוא גר אורי עכשיו, וזה יש שני פרלמנטים מתחרים, גם ביום שמותר פרלמנטים.
ואתה גם מצטרף, אני מבין.
אני לא יודע, אני אעשה אודישן לפרלמנט א',
לא, מצטרף לשכונה.
לשכונה יש מצב, יש שמועות שאני מצטרף. אני יוציא הודעה רשמית.
כולם בסוף מגיעים לשם.
אני יוציא הודעה רשמית.
כל הדרכים מובילות.
גילי, תודה, ממש כיף.
היה לי לעונג, תודה רבה.
יאללה חברים, מקווה שנהניתם, תעשו טוב.